כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. איך ליגת ה-NBA יכולה לנצח במלחמה הקרה? כתבתו של אוריאל דסקל, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה. כמו הסופרמרקטים השופעים של שנות ה-60, המערב חייב לטפח סוכני תרבות חדשים שיסדקו משטרים טוטליטריים. איך אפשר לסכם אירוע גיאופוליטי דרמטי, ובו בזמן ליזום אירוע חדש, והכל ב-140 תווים? דריל מורי, הג'נרל מנג'ר של יוסטון רוקטס מה-NBA, פרסם ציוץ תמיכה בתושבי הונג קונג שמפגינים נגד הממשלה הסינית. המהומה לא יחרה לבוא, והוא מחק את הציוץ וסיפק הבהרה. אלא שעבור הסינים, שיוסטון רוקטס היא הקבוצה האהודה עליהם, זה היה יותר מדי. כי תגובה לציוץ הבודד פיזרה הממשלה הסינית שפע איומים בחרם נגד ה-NBA, שכבר שני עשורים בונה את האסטרטגיה השיווקית הגלובלית שלה על מערכת יחסים מניבה עם סין. כדי להרגיע את הסינים, הליגה התכופפה מעט, לרבות בקשה משחקניה לא לדבר על כל מה שהם רוצים, כפי שהם רגילים לעשות, בייחוד אם הם בסין, במשחקי ראווה לקראת פתיחת העונה. למשחקי הראווה האלה יש כמובן משמעות כלכלית. אחרי הכל, לפי ההערכות, ההכנסות של ה-NBA בסין הן כ-500 מיליון דולר בשנה לפחות. וביולי האחרון, הליגה חתמה עם חברה סינית על הסכם זכויות שידור של 1.5 מיליארד דולר. אז מורי מחק והבהיר, הליגה מהרה להרגיע, וכאן התקרית הייתה אמורה להסתיים, אבל אז הגיע לברון ג'יימס. כשבוע אחרי הציוץ של מורי, ג'יימס מתח עליו ביקורת וטען שלא חשב עד הסוף על כל הנפגעים האפשריים לפני שצייץ מה שצייץ. אבל נדמה שמי שלא חשב עד הסוף היה דווקא הכדורסלן העל. ג'יימס, השחקן הטוב בליגה כבר שנים, בונה לעצמו תדמית של מוחמד אלי ומבקר בבוטות ובקביעות את דונלד טראמפ. לפתע הוא הצטייר כמי שאיכפת לו מכסף, מרצ'נדייז וזכויות שידור יותר משאיכפת לו מזכויות אדם. הוא נתפס כמי שהסינים כופפו אותו כדי שידברר אותם, ובמובנים רבים זה בדיוק מה שקרה. בו בזמן, ה-NBA הבהירה שלא תגביל את חופש הביטוי. ג'יימס חטף ביקורת ארסית על צביעותו, וממים של פרצופו מודבק לפוסטרים של מאו צ'טונג מילאו את הרשת. ומה קרה בסין? בכלי התקשורת לא היה אפשר למצוא דעות שאינן של המפלגה, אבל אפשר לשער שלא מעט סינים, בעיקר אוהדי כדורסל, נחשפו למשבר ביחסים עם ה-NBA, ואולי גם לדיון שהתעורר סביב חופש הביטוי. ייתכן שעוד יהיו לכל המהומה השלכות כלכליות בעתיד, אבל המערב הדמוקרטי יכול ללמוד משהו מה-NBA, אם הוא מעוניין לשמר את הדומיננטיות הכלכלית והפוליטית הגלובלית שלו. כדי שזה יקרה, הוא צריך לשנות את גישתו לעסקים, לצריכה ולפעילות מול הסינים. הסופרמרקט שהכניע את מרכז אירופה. ב-1946, ראשית המלחמה הקרה, רגע אחרי שמלחמת העולם השנייה הסתיימה בניצחון קומוניסטי וקפיטליסטי על הפשיזם, 28% מהמזון שהאמריקאים קנו הגיע מסופרמרקטים, ובברית המועצות אנשים עמדו בתורים כדי לקבל שובר ללחם. ב-1963, כמעט 70% מהמזון שהאמריקאים אכלו נקנה בסופרמרקטים, והרוסים עדיין עמדו בתורים. בעשורים שאחרי המלחמה, הסופרמרקטים באמריקה נהפכו לתופעה חברתית. באמצעות לא מעט השקעה ממשלתית, הם שימשו כלי תעמולה אנטי-קומוניסטית, שהיה אפשר להחדיר ללב המדינות במזרח אירופה. לפי הספר Freedom's Laboratory, The Cold War Struggle for the Soul of Science, של החוקרת אודרה ג'יי וולף, המדע האמריקאי גויס למען המאבק להפצת דרך החיים האמריקאית. סוכנות החלל קיבלה מאות מיליוני דולרים, אבל גם החקלאים האמריקאים קיבלו סובסידות גדולות כדי לייצר יותר מזון בשפע שנראה לעין. ב-1957 האמריקאים אף שלחו סופרמרקט מלא בכל טוב קפוא מהונדס, כולל כמה סוגי קורנפלקס, לתערוכה בזאגרב. לפי שיין המילטון, מחבר הספר Supermarket USA, Food and Power in the Cold War Farms Race, זה גרם לשליט יוגוסלביה, מרשל טיטו, להביא יועץ אמריקאי שיסייע להקים סופרמרקטים במדינה הקומוניסטית. זה לא היה המקרה היחיד. במשך שנות ה-60 וה-70, סופרמרקטים ומטבחים אמריקאים מלאים כל טוב נדדו בין כנסים וצוגות ברחבי מזרח אירופה. הסובייטים לא ראו בהם איום מיידי, בכל זאת, סופרמרקטים אינם טילים, אבל האזרחים נחשפו לכל השפע הזה. תותים בדצמבר, בשר מהונדס שלא צריך לעמוד בשבילו בתור, לחם בכל מיני צורות, ופשוט קינו. הסופרמרקטים לא הובילו לפירוק ברית המועצות וניצחון הקפיטליזם במלחמה הקרה, אבל הם כן יחדירו ללב המשטר הקומוניסטי רעיונות של חופש כלכלי, חופש בחירה וחופש בכלל, וכל זה היה מסובסד על ידי הממשלה. כן, האירוניה כאן נהדרת. הפיצו את הקפיטליזם באמצעות סבסוד ממשלתי, והשתמשו במדע מסובסד ככלי לפרופוגנדה נגד הקומוניזם. נשק חדש במלחמת התודעה. איך זה מתחבר ל-NBA? סין ומדינות טוטליטריות בכלל נהפכו למתוחכמות הרבה יותר בכל הקשור לחסימת מסרים מהמערב. במקביל, המערב נהפך אובססיבי ולהוט בכל מה שקשור ליותר ממיליארד לקוחות פוטנציאליים, ולכן הוא מבטר לו אחת על העקרונות שהובילו לניצחונו במלחמה הקרה, ומשית על עצמו דרישות סיניות לצנזורה עצמית. זו שגיאה. לדמויות כמו לברון ג'יימס יכול להיות תפקיד מכריע בהעברת מסרים על זכויות אדם וחופש ביטוי. כדי שזה יקרה, ממשלות וחברות במערב לא צריכות להתגמש, אלא דווקא להיות הרבה יותר מתוחכמות בהשקעה שלהן במאבק החדש של התודעה, שהוא חלק ממלחמה קרה נגד הדיקטטורות מהמזרח. זה אומר שאי אפשר לוותר על עקרונות של דמוקרטיה למען כסף סיני. וזה אומר שגיבורי תרבות מערביים לא יכולים להיות כלים ריקים ליצירת כסף, נטולי כל משקל אידיאליסטי. וזה גם אומר שלא צריך להתבייש לסבסד מדע, מחקר, בידור וכלים אזרחיים שבאמצעותם אפשר להעביר מסר חיובי ומתוחכם על חופש לכל סיני וסיני. בליגת ה-NBA, שקהל אוהדיה חובק עולם והיא מייצגת במידה רבה שלל ערכים מערביים ראויים, יכולה להיות הסופרמרקט של השנים הקרובות. איך ליגת ה-NBA יכולה לנצח במלחמה הקרה? כתבתו של אוריאל דסקל, מתוך מוסף כלכליסט, אוקטובר 2019. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר אשר, עריכה טכנית, רועי ברינה.
מכירים מישהו המתקשה בראייה ובקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.